הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
שלום ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף בפודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אנחנו נותנים לכם המלשאבים, חיילים, חיילי מילואים, את כל המידע שקשור לשירות הצבאי. והיום יש לי הכבוד לארח את רב סרן ניב עזרא ממיטב, נכון?
נכון מאוד, נעים מאוד.
רמד תכנון ומיצוי במיטב.
תכנון ומיצוי, כן. כן, נעים מאוד.
נעים מאוד, תודה שהגעת.
תודה על הזמנה.
אני קודם כל אשמח שתסביר מה זה אומר.
אז קודם כל, התפקיד בעצם חולש על כל מיני תחומים שונים, בגדול שלושה תחומים עיקריים, כל מה שקשור להכנת פוטנציאל הגיוס לצהל, בצו הראשון, כל תהליכי הצו הראשון בלשכות הגיוס, וכל המענה שמיטב, היחידה בשער הכניסה לצהל, צריכה לתת התאמות לאוכלוסיות מיוחדות בתהליך הגיוס. החל מבני מאגרים, בני מיעוטים, דתיות, וגם כל מה שקשור לטיפול באזרחים שנמצאים בחול, וכל מה שמתייחס להכנת המלשב להגעה לצו הראשון.
אז גם אתם אחראים לכל מה שקורה ביום של הצו הראשון, אם זה הרעיון שקורה, המבחני דפר, כל המסלול הזה, זה משהו שגם קשור אליכם?
נכון. בעצם כל התתי תחומים האלה של המבחנים הפסיכוטכניים, הרעיונות האישיים, סיכום הפרופיל הרפואי של המלשב, הוא חונה תחת עולם הצו הראשון, שאנחנו בעצם אחראים עליו, ולאכוף ולפקח ולראות שבאמת אנחנו, מה שנקרא, מסיימים את תהליך מיצוי ההליכים איתו, ושהוא מוכן לגיוס, לייצב אותו לגיוס עד לתהליך השיבוץ, בלי תהליך השיבוץ.
אני באמת רוצה להתמקד איתך באוכלוסייה אחת שאתם מתעסקים איתה, בני מאגרים, בנות מאגרים, כן. גם קצת שאתה תסביר מה זה אומר, מה התנאים, ואני רוצה לדעת למה זה כזה מסובך. לא, באמת, אני עוד כמי שמתעסקת עם זה 25 שנה, ואני רואה כל פעם גם את העדכונים באתרים שגם עד לא מזמן, גם זה לא היה מתעדכן באופן תדיר באתר, וכנראה בזכותך זה יותר ויותר מתעדכן, אבל למה זה צריך להיות כזה מסובך? למה לעשות תנאים שאנשים מבינים את התנאים, יודעים אם הם יכולים לעמוד בהם או לא לעמוד בהם, ולא להסתבך אפילו עם תואר במתמטיקה, אתה לא צריך להבין את כל המשתנים שם.
כן, תראי, המדינות היא מאוד מאוד פשוטה בתפיסה שלה, ויש לה מאוד מאוד תנאים שקצת מאתגרים להבין, אבל בגדול, בעצם הצבא בא ואומר שהוא צריך לגייס מלשבים. הוא גם מבין שיש מלשבים ובני משפחה שחיים בחול, והם עזבו את הארץ מכל מיני סיבות והיגרו, ויכול שבתקופה מסוימת הם לא יכולים להיות בארץ, או נולדו שם, אבל בגדול, לפי חוק שירות ביטחון, כל אזרח ישראלי מחויב בגיוס תחת חוק, גם שהוא נולד בחול. ולכן בעצם הצבא בא והפוקד בתוכו, במיטב, לתת מענה סעד לאותה אוכלוסייה, בתחיית ההליכים לגיוס, כל עוד המלשב או המלשבית נמצאים בחול, ומרכז החיים שלהם לא בארץ, ואין להם איזושהי זיקה מסוימת. בסדר? במידה ומרכז החיים שלך חזר לארץ, שלך או של בני משפחתך, אז אתך נדרש להתגייס, כמו כל אזרח שמתגורר פה בארץ.
זה נשמע לי לגמרי הגיוני, אבל למה לא מסתפקים באמת במבחן מרכז החיים? כי יש פה עוד כל כך הרבה תנאים שגם מוסיפים אותם הרבה פעמים גם על הדרך. יש גם מקרים שבכלל הם לא מודעים לתנאים, או שהתנאים לא הופיעו באתר בזמן שקרתה לצורך העניין העזיבה וכו'. וזה יוצר בלגן רציני הדבר הזה.
יש מורכבות, ולכן התשובה היא לא תמיד גורפת ומוחלטת לגבי כל מלשב ומלשבית, כי יש באמת תנאים שבעצם באנו והגדרנו איזשהו גבולות מסגרת, לקבוע מהו מרכז חיים, מהו זיקה לארץ שמתייחס למלשב עצמו, וגם להורים שלו, לצורך העניין כי הוא קטין, אז הוא עדיין תלוי בהורים שלו. זה מתייחס לגיל העזיבה, שבו הוא עזב את הארץ, זה מתייחס לתקופת השיות שהוא מגיע לארץ, לחיות פה, להיות פה, וגם זה, את צריך לתחם באיזשהו גבול זמן מסוים. ובעצם, לאורך תקופה הזאת, אנחנו בעצם מאפשרים לדחות את ההליכים, לא להתייצב, כל פעם בשנה, וכל עוד אתה שומר או שומרת על הצנאים שבהם מרכז החיים שלך בחול, אנחנו נתחיל לך תהליכים, ואם תגיע עד לגיל המסוים שנקבע, אתה תצא גם לפטור, תהיה פטור, מגיוס. כל זאת שמרת על התנאים שמרכז חייך ולא השתקעת בארץ, נמצא בחול.
אוקיי, נדבר רגע על, על המקרה הכי פשוט והקלאסי, אזרחים ישראלים שאפילו לא נולדו פה, לא גדלו פה, גרים עם ההורים שלהם בחול כל החיים, אז זה המקרה הקלאסי שמגיעים לגיל 16 ו-4 חודשים ככה, לפני שמקבלים צו ראשון, אמורים להגיש בקשה שיכולים להגיש אותה בכל שגרירות ישראלית ליד מקום מגוריהם, גם... נכון. במייל, באופן מקוון, ובעצם מקבלים את המעמד של בן מאגרים, בת מאגרים, ומקבלים את המכתב הזה עם כל התנאים שהם צריכים לעמוד בהם כדי לשמור על המעמד. זה באמת המצב הקלאסי, כל עוד הם לא חוזרים לגור פה, יש להם כמובן עד 120 יום בשנה שהם יכולים לבקר, נכון?
נכון.
ומבחינת ההורים, זה גם נקודה חשובה שדיברנו עליה קודם, להורים כתוב שם עד 180 יום בשנה שהם יכולים להימצא פה, אני תמיד ממליצה להם לא להגיע לסף הזה ולהיות הרבה פחות, כדי שלא יהיה ספק, אבל יחד עם זאת באותה נשימה כתוב שם שצריך שיהיה תקופה של 60 יום בין ביקור לביקור, שזה קצת לא מסתדר. בוא תסביר את הנקודה הזאת, אולי גם באמת צריך להעביר את זה באתר, כי זה לא מובן.
אז אני ברשותך רגע אתחיל מההתחלה, כדי לעשות את הסידור הכרונולוגי. אז באמת רגע, מה האמצעים והמנגנונים שיש לאותו מועמד לשירות ביטחון שמגיע לגיל 16 ו-4 חודשים? להסדיר את המעמד שלו מול הצבא. הראשון זה קודם כל, כמו שאמרת, לפנות במייל, או לפנות למוקד מיטב, שאגב גם קיים מוקד מחול, מספר בינלאומי. כמובן, יש לנו גם את הקונסוליות השונות שנמצאות ברחבי העולם. אנחנו עובדים בצמוד עם משרד החוץ והמערך הקונסולרי, שבעצם אפשר להגיע לקונסוליה הקרובה למקום מגוריך בחול, ובעצם להגיש בקשה להסדרת מעמד. בנוסף לזה, כבר נמצאים, יש למיטב, שני נציגים בחול, אחד בארצות הברית, שנותן מענה לכל אנשים שמתגוררים ביבשת אמריקה וקנדה, ועוד נציגה נוספת שנמצאת באירופה, שנותנת מענה גם לכל מי שיש לו שאלות בדברים האלה, והם ממש אנשי המקצוע לטובת העניין הזה. אז אלו הם הדרכים שאפשר בעצם להסדיר את המעמד, ובעצם הבקשה הזאת היא הדרך שלך, שמגיע אלינו הפנייה דרך אותם גורמים, אלינו למיטב בארץ. יש אפשרות לבחון מעמדות שהם קצת יותר מורכבים, כמו לימודים, ואם יש מקרים מורכבים שבהם מרכז החיים מתחלק בין ארץ לחול, במקרים שיש משפחות שחיות הורים גרושים או דברים כאלה, זה דברים שנבחנים אצלנו. ויש גם מקרים שהקונסולים, יש להם אפשרות להכיר בעצמם, יש להם סמכות מטעמנו, להכיר במקרים פשוטים, עד גיל מסוים, למעמד של בן מאגרים, עד גיל 19, וכמובן, כל אותם שלוחות, בעצם הם אמצעי להכיר באותו מעמד בן מאגרים, כשבעצם המעמד בן מאגרים מדבר, כמו שאמרת, על 120 יום שבו הוא יכול לשהות בארץ בכל שנה, ומעבר לזה, בעצם זה הקו הגבול שנקבע לעניין מרכז החיים, וגם ההורים, שפה נתנו להם חצי שנה, בכל שנה, כמובן כל דבר מתייחס לשנה קלנדרית, והתקופה שדיברת על 60 ימים, זו בעצם התקופה שקבענו בעצם להגדיר ש-60 ימים, כחודשיים, כאשר הורה מסיים את ה-180, ופה אני אדייק, חשוב גם למאזינים ולצופים, אנחנו מדברים על 60 יום לאחר מיצוי של תקופה 180 ימים. זאת אומרת, 180 ימים הם במצטבר לאותה שנה קלנדרית, לאחר שמצית את אותה 180 ימים, אתה חייב לפחות, אם היית בתקופה רצופה, לצאת לפחות ל-60 ימים, כדי נראה שניתקת קשר עם הארץ, ואז תוכל לחזור לנצל שוב את אותם ימים, אלא אם כן זה בשנה כבר קלנדרית אחרת.
כן. כאילו לצורך העניין, אם אני בנובמבר מיציתי את ה-180 או קרוב לזה, אז אני צריכה לחכות חודשיים, עד שאני יכולה לחזור עוד פעם בתור הורה לבן מאגרים. נכון. אז קודם כל חשוב להעביר את זה באתר, כי זה לא מובן משם. אני פשוט, אני אומרת את זה כי אני חיה בשטח, ואנשים, זה שאלות שאני מקבלת מאנשים שפונים אלינו, שמבחינתם זה גם מופיע באותו משפט, אז זה גם לא נראה שום הגיוני, העניין של ה-60 ימים בין ביקור לביקור, אז אני יודעת שבמקום אחר כתוב בין שנה לשנה, אז כנראה שצריך ככה להעביר את הדבר הזה. ואני רוצה קודם כל לחדד, קודם כל הגיל הקובע זה גיל 16, גם לכאלה שנולדו בחול וגם לכאלה שגדלו בארץ ועזבו לפני גיל 16 עם ההורים שלהם את הארץ. הגיל הקובע הוא 16, כי הרבה פעמים יש בלבול בגלל שהם מכירים בהם רק ב-16 ו-4 חודשים. אז זה לא הגיל הקובע, הגיל הקובע הוא 16 וצריך לעזוב לפני.
נכון, אני שנייה רגע אתייחס לשני הדברים שאמרת, באמת גיל העזיבה הבסיסי שאנחנו מסתכלים הוא גיל 16, מי שעזב לפני גיל 16, הוא והוריו, אז הוא יהיה זכאי למעמד בין מגרים ולתחיית הליכים. לצורך העניין גיל 16 ו-4 חודשים, 16 וחצי, כמו שדיברנו עליו מקודם, זה בעצם הגיל שבו אני כרשות, כצבא, יכול בעצם להתחיל הליכים עם כל מועמד לשירות ביטחון, על פי חוק, ולכן רק מגיל הזה אני יכול בעצם להכניס אותו למעמד בין מאגרים, אבל גיל העזיבה הוא צריך להיות עד גיל 16. צריך לומר שגם בתוך זה, אם בין מאגרים מבקש כל מיני הסדרות מסוימות, להגיע ללימודים בארץ וכל מיני דברים כאלה שגם את זה אנחנו מאפשרים, אז פה התנאים קצת משתנים, בסדר? מתוך עיקרון שבו אנחנו רוצים לראות איזושהי הפרדה, בין הגיל שהוא עזב, לבין הגיל שבו הוא בעצם מתחיל את הלימודים. זה לגבי זה, ולגבי הסוגיה הראשונה שנגעת בה, לגבי איך אנחנו מפיצים את המידע הזה, אז כמו שאמרת, קיים גם באתר שלנו במתגייסים, שעשינו בחודשים האחרונים שם איזשהו מתיחת פנים, וגם התקנו שם את הדברים כדי שיהיה ברור ונהיר לכולם. גם במשרד החוץ התקנו את כל המערך הקונסולרי במערכות שלהם ובתנאים שבהם הם יכולים בעצם לדברר למלשבים שמגיעים עליהם ולבני משפחותיהם מהם התנאים להכרה. גם אצל הנציגים וגם אנחנו מייצרים כמה שיותר מידע מקוון או חוברות דיגיטליות שנוכל להפיץ אותם, ברושורים, שבהם כל המידע רשום גם בעברית וגם באנגלית, כדי לחשוף כמה שיותר מידע, הרי בסוף אנחנו רוצים שמי שזכאי למעמד יקבל אותו. אין לנו שום אינטרס אחרת, כל עוד הוא יעמוד בתנאים, צריך גם לומר בכוכבית, שאנחנו לא, זה לא שחור ולבן. אנחנו גם כרשות יודעים להסתכל על המקרים החריגים, גם אם זה טיפה אחרי, גם אם זה טיפה לפני, כל עוד המלשב יודע להסביר, ויש איזשהו מקרה באמת מורכב, שמנע ממנו לצאת מארץ באותו העת בגיל הרלוונטי, או חריגה של שיעה מסוימת, אנחנו יודעים להסתכל ולבחון זה, וגם לאשר את זה בהתאם.
כן, זה באמת חשוב, תמיד יש סמכות לדון במקרים חריגים ולשנות אותם, ואני רוצה רגע להתעכב גם על עוד נקודה, כדי להבין גם איך זה הולך. למשל, דוגמה שבן אדם עלו לו 16, בוא נגיד, בחודש מאי, בשנה מסוימת, מלו לו 16, ואז הוא עזב חודש לפני עם ההורים, עם המשפחה, ואחד מההורים חזר לביקור בארץ. אני ראיתי שגם יש תנאי כזה, שתרך אגב הוא לא הופיע תמיד באתר, אבל שצריכים לעבור 60 ימים מהרגע שהם עוזבים את הארץ, עד שיכולים לבוא לבקר פה חזרה, כדי שזה לא ייחשב להם לצורך העניין, הביקור לא ייחשב להם כמועד העזיבה. למשל, עזבו כשהוא היה בין 15 ו-11 חודשים נגיד, אחרי חודש וחצי אחד ההורים הגיע לפה לארץ לביקור קצר של כמה ימים, אז בעצם מזיזים לו את התאריך, וזה נחשב שהוא לא עזב חודש לפני 16, אלא עזב חודש אחרי 16.
אני אגיד, אם הבנתי נכון, אנחנו יודעים כמובן להסתכל, אנחנו באמת, כמו שאמרת, רוצים לראות שההורה עזב את הארץ, אם יש סיבות כאלה ואחרות, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים להתייחס אליהן. החברה הישראלית מגוונת, וגם הסיפורים הם מגוונים בהתאם, ולכן כל מקרה באמת נבחן לגופו. אבל אנחנו גם, אם אנחנו רואים שיש איזושהי רציפות, ואין באמת עבר של מרכז חיים, גם התשובות שלנו, ובבחינה שלנו, יכולה להיות, אוקיי, לא כרגע, בואו נחכה לראות עוד חודש, חודשיים, שהאב או האם עזבו את הארץ, ואז נדון לחיוב בהתאם.
שהם באמת נשארים שם והעבירו את מרכז החיים.
בדיוק.
כי נכון, באמת ממש. בסופו של דבר המבחן הוא מרכז החיים, אבל למה גם לא להתייחס לנקודה מעבר לגיל 16, הרי בכל שנה יש אפשרות לבקר למלשה בד 120 יום, בגלל זה לקחתי כאילו את מאי ולא את סוף השנה, אבל צורך העניין, נזב בגיל 16, למה לא להסתכל על יתרת השנה, גם מבחינת ההורים וגם מבחינת המלשב, שהם לא חרגו מהתקופה היחסית שמותר לבקר. ולאפשר, נגיד, ממאי עד דצמבר, בוא נפשט את זה, נגיד חצי שנה, והוא בחצי שנה מהמאה ה-20 יכול לבקר 60 ימים, או ההורים יכולים בחצי שנה הזאת 90 ימים ולא 180 ימים, למה לא להסתכל על זה מהמקום הזה? כי בכל מקרה, ברגע שמאשרים, יש להם את האפשרות להגיע לביקורים בתקופה הזאת.
אז כמו שאמרתי, אנחנו באמת רגע רוצים לראות שבאמת היה ניתוק של מרכז החיים. כלומר, אם אחד ההורים המשיך להישאר פה, אז אני באמת לא יודע לקבוע שההורים ניתקו את מרכז החיים מארץ. כן, אני אומר, כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו יודעים להסתכל על המקרים ויודעים להסביר. אנחנו נתקלים בלא מעט סיפורים אישיים, הורה שצריך להישאר פה בארץ כדי לטפל באחד ההורים שלו, יש מקרים של עבודה או דברים כאלה, דברים גם הומניטריים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו יודעים להתייחס אליהם ולתת להם את המענה בהתאם, גם להשעות תשובות כמו שאמרתי, כלומר, לא להגיד לא סופי, אלא לחכות לראות, וגם אם מישהו חרג או אחד מההורים שלו חרגו, וכאילו כביכול בגללם המלשב כאילו נפגע, אז אנחנו יודעים לתת גם מעמד בין מהגרים שהוא מוחרג, עם תנאים מוחרגים, מצומצמים יותר, ואנחנו מעדיפים לתת את זה, מאשר לתת לו כלום, כי בסוף המל שם, חבל שהוא גם ייפגע בגלל מקרים שלא תלויים בו.
כן, אתם לצורך העניין מתייחסים אליו כמי שניצל שנת שהייה, נכון. שזה בעצם למעשה מותר פעם אחת לכל בן מאגרים, פעם אחת להיות בביקור שהוא מעל 120 יום ועד שנה אחת, ואז ניצל שנת שהייה. אז במקרים חריגים מסוימים אתם מכירים בזה כניצול שנת שהייה, זאת הכוונה, נכון?
נכון, נכון מאוד, כל בן מאגרים מגיע לו מרגע שהוא קיבל את המעמד לשעות כל שנה עד 120 יום בארץ, וגם בכל התקופה, שנת שהייה שיכול להיות פה שנה שלמה, למה שהוא רוצה.
אוקיי, עכשיו, עוד נקודה, אני חושבת שהיא חשובה, כי בדרך כלל שמקבלים את המעמד, אז באמת מקבלים מכתב, בין אם זה מהקונסוליה, או בין אם ממיטב, מכתב שמפרט את התנאים, כמו שדיברנו, 120 יום וכל הדברים האלה, ולא תמיד מפורטים תנאים אחרים, למשל, צורך העניין, זכות לימודים בארץ, לימודים אקדמיים בארץ, או לימודי תיכון בארץ, תלוי בגיל העזיבה, זה נקבע. למה לא לכתוב את כל התנאים מראש, כדי שידעו ולא יתחילו לחפש אותם אחר כך? כי אני נתקלת בהרבה מקרים, שכאלה שנולדו וגדלו בחול, קיבלו מעמד בין מאגרים, ולא ידעו בכלל שהם צריכים לפנות למישהו ולקבל אישור מראש לבוא ללימודים, לא ידעו את התנאים שחלים אליהם בזמן הלימודים, כמו כל מיני תקופות שהות מצומצמות מחוץ לישראל דווקא ולא בתוך ישראל, אז למה לא להעביר את הכל מראש בנוסח?
אז תראה, קודם כל זה נובע משתי סיבות. הראשונה היא שלא כל מי שזכאי למעמד בין מגרים בכך, יהיה זכאי גם להטבות, נקרא לזה, של ללמוד בארץ, כי התנאים משתנים,
נכון,
כמו שאמרתי.
בהנחה שכאלה שכן.
נכון. ולכן אנחנו גם לא רוצים להטות את המלשבים ואת האזרחים, במידה שאולי הם גידו, אבל הבאתם לי את הזכויות, כאילו נתתם לי מכתב תשובה שבו אני יכול לקבל לימודים. ואם הוא לא עומד בתנאים, אז הוא לא יהיה זכאי.
אפשר וגם פשוט לכתוב, אם עזבת עד גיל 13, אז אתה יכול ללמוד, ואם אתה רוצה, אתה צריך לבקש ולהגיש בקשה ולקבל אישור. כאילו,
אז כמו שאמרת, זה באמת
אפשר לפשט.
כמו שאמרת, באמת זה מידע מאוד מורכב, ולכן אנחנו כן מאפשרים, ושמנו את זה גם, המנגנון העיקרי שלנו, שמבו אנחנו מקבלים את ההסדרות, זה דרך המערך הקונסולרי, בקונסוליות השונות בעולם, ושם בעצם אנחנו באמת חוסים בפניהם את כל המידע, בשביל להנגיש אותו למלשב, וכמו שאמרתי, גם בדרכים בלתי אמצעיות, לא רשמיות, להביא לידיעתם את האפשרות הזאת. ובנוסף, הדבר השני, כמו שאמרנו, המידע הוא באמת רב, והוא מאוד מאוד מסובך, ואנחנו באמת מבקשים שכל מלשב שמבקש לקבל מעמד כזה או אחר, ייגש, יפנה, ישאל, זה מאוד מאוד משתנה, כמו שאמרת, גיל העזיבה ללימודים הוא שונה מגיל העזיבה למעמד בין מהגרים רגיל. מי שרוצה ללמוד בארץ צריך לעזוב עד גיל 10. כמובן שאנחנו יודעים גם להסתכל אם הוא עלה לארץ, עזב, חזר. יש מקרים חריגים, אנחנו בוחנים את זה ונותנים לזה מענה בהתאם. כלומר, זה לא ראה וקדש ולא שחור ולבן. והמערך הקונסולרי וגם הנציגים שלנו בחול, הם באמת המנגנון שלנו לחשוף ביניהם את המידע בצורה הכי טובה שאפשר, וגם לא להטות את המלשבים או להציף אותם במידע שבגיל 16 וחצי הם לא כל כך עדיין מבינים, בטח למי שמעולם לא נולד בארץ ונולד בחול.
אוקיי, נראה לי שהפתרון הכי טוב זה פשוט לפשט את כל הנתונים ואת הדרישות למעמד בין מאגרים. אני חושבת שזה יחסוך הרבה כאב ראש להרבה אנשים. אני פשוט שוב, כל הדברים והדוגמאות שאני נותנת אותם, זה מדברים שמגיעים אלינו בשטח מהרבה מאוד כאלה שאפילו נולדו להורים ישראלים, וההורים הישראלים לא הצליחו אפילו להבין את המידע הזה. בוא נדבר רגע על מצבים של הורים גרושים ושל הורים פרודים. לצורך העניין, נגיד, במצב של הורים גרושים זה קצת יותר פשוט, נגיד, ההורים התגרשו, האבא נשאר בארץ, האמא עזבה עם הילדים לחול, ואז הדרישה היא בעצם מה? להראות לא רק שהם גרושים, אלא גם שהאימא היא ההורי המשמורן האפוטרופוס היחיד על הילדים?
כן, נכון. במקרה שבו ההורים גרושים, אז בעצם אנחנו מצפים לראות קודם כל שזה רשום ברשות האוכלוסין. כמובן גם אפשר להתקן את זה דרך הקונסוליה בצורה מאוד מאוד פשוטה בחול. אז כן, אנחנו רוצים לראות קודם כל שהם גרושים. ודבר שני, זה באמת כמו שאמרת, לראות שהמלשב הוא בחזקת אותו הורה שמתגורר בחול, כדי בעצם, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, על העניין של מרכז החיים. כלומר, אם האמא נשארה בחול והילד מתגורר איתה, והוא בחזקתה, אז אנחנו רוצים לראות שמרכז החיים של הילד הוא בחול. מאותם סיבות שהסברתי בהתחלה, לעניין זיקה ומרכז החיים לארץ.
כן, אבל כבר אפשר לראות שמרכז החיים שלו בחול בצורה מאוד פשוטה, כשהוא נמצא עם האמא, גם בלי העניין הזה של החזקה.
לא בהכרח, כי אנחנו נתקלים מאוד מאוד לא מעט במקרים, שבו, שוב, אנחנו גם לא מסתכלים רק על מה שנקרא המסמך הרשמי, אנחנו מסתכלים גם על השאיות.
אני מדברת על השאיות, זה בצורה פשוטה אפשר לראות כניסות ויציאות במשרד הפנים, ולראות כמה הוא נמצא שם, לומד שם, לא יודעת לצורך העניין, אולי גם עובד שם, שהאימא ושאר האחים נמצאים שם, כאילו יש הרבה דרכים לבדוק שבאמת הוא נמצא שם פיזית במרכז החיים שם. אני אגיד גם למה אני מעלה את השאלה הזאת, כי הרבה פעמים הורים מתגרשים, ובאופן טבעי הם ההורים הם משמורנים על הילדים על באופן משותף. ולאו דווקא אחד מהם רוצה לוותר על זכויות ההורות שלו, גם אם הוא אישר לילדים לעבור עם האמא לחול. ואז זה קצת סותר את המטרה וגם את המציאות, כי במציאות הם לא גרים פה, הם לא נמצאים פה, מרכז החיים שלהם שם יכול להיות אפילו גם מגילאים מאוד צעירים, ועדיין הם יכולים להתקל בבעיה. למה ההתעקשות הזאת?
אז אני אומר, העניין בסוף הוא לראות איפה המרכז החיים שלך והזיקה לארץ. כמו שאמרתי, אנחנו לא מסתכלים רק על הרישום, יש המון מאוד מקרים מורכבים גם שגירושין, או לצורך העניין הורים פרודים, כמו שנגעת מקודם, שיש קושי ומורכבות בעצם באמת גם בקשר בין ההורים ובצורה שהם התגרשו, להגיע להסכמות, ולכן אנחנו מסתכלים על הדברים האלה של השאיות בארץ והשאיות בחול, אנחנו מסתכלים על זה לחלוטין.
כן, שזה הגיוני.
שזה הגיוני, אבל אנחנו מצד אחד גם מבקשים לראות תיעוד לזה שהם גרושים, כי בסוף רגע להבין שנייה רגע איפה מרכז החיים של המועמד לשירות ביטחון. יש המון מון סיפורים, כמו שאמרתי בהתחלה, של הורים שעוזבים עם ההורים עוזבים לחול עם הילד, ואז אבא חוזר לארץ, או האמא חוזרים לארץ עבודה, ואז ממש חיים על הקו, או שיש איזושהי תנועתיות, אז אנחנו מבינים שיש פה רגע מקרה שהוא לא בדיוק פשוט. אנחנו בסוף המטרה שלנו היא לגייס לצהל. צריך לזכור את זה. אנחנו רוצים לאפשר את המעמד הזה, את הסעד הזה, לטובת מי שמרכז חייו בחול, ולכן אם יש משפחות או הורים או ילדים ש נמצאים על הקו או מגיעים, ויש להם זיקה מאוד חזקה לארץ, שזה גם תלוי בהורים שלהם, כמו שאמרתי, עד גיל 18, אז אנחנו מבקשים רגע לראות מי יהיה בחזקה של באיזה, המלשה, באיזה חזקה הוא נמצא. כדי רגע, אני מבין את המורכבות שאת אומרת, אבל בסוף האינטרס שלי כצבא,
האינטרס שלך לגייס כמה שיותר, אבל אני אומרת, יחד עם זאת, זה משהו שאפשר לבדוק אותו בצורה די פשוטה, עם מי הוא גר, איפה הוא לומד, במיוחד שמדובר גם בחול במקומות מאוד גדולים, אז גם אם לצורך העניין, האמא גרה עם הבן בצד אחד של ארצות הברית, והאבא בכלל גר בצד אחר, או שגר ביבשת אחרת, אז כאילו, מן הסתם, זה ברור שהם לא גרים ביחד, וגם אם האבא נמצא על הקו, או שהוא חוזר לישראל, זה דברים שמאוד קל לבדוק אותם, ולא תמיד אנשים הולכים ועושים הסכם שכולל את ה... כי באופן טבעי הם ביחד משמורנים על הילדים. אז זה פשוט כאילו דבר שנראה שהמרכז הוא לא מרכז החיים בעצם, אלא עוד מבחנים אחרים כדי שיאפשרו לגייס.
לא, תראי, קודם כל, כמו שאנחנו יודעים להתייחס למקרים של הורים פעודים, בסדר? שזה אפילו מקרה יותר...
נכון, זה יותר קשה, מה עושים אנחנו, באמת במקרה כזה?
אז אנחנו יודעים גם להכיר במקרים כאלה, שבעצם אנחנו מסתכלים בעצם על כל האספקטים, להבין רגע איפה מרכז החיים של המלשב ושל ההורים, בסדר? גם התנועות והיציאות שלהם וההגעה שלהם לארץ לחול, בסדר? ואנחנו מבקשים גם לראות אם במידה ולצורך העניין, אני בכוונה נוקט רגע, ברוב המקרים זה אבא שנמצא בארץ, מבקשים רגע לראות שבאמת, אם הוא לא גרוש מאשתו, אז לראות בעצם שהוא מנהל איזשהו משק חיים נפרד מהאימא, כי לצערי, בסוף אנחנו גם נתקלים במקרים שיש משפחות שהילדים יוצאים רק לתקופה קצרה, או ללמוד בחול, בתקופת הגיל הגיוס, ואז מתכוונים לחזור לארץ, ובעצם כל חייהם היו פה, ורק בגיל שבו הם צריכים להתגייס הם עוזבים לחול, לכל מטרה שהיא תהיה, וגם יכול שהיא מוצדקת בעיניהם, אבל בסוף אנחנו רגע רוצים לראות מה אנחנו צריכים לצבא, והסעד הזה, המעמד הזה ניתן לאלה שהם באמת מרכז חיים בחול, ושוב אני אומר, גם פה אנחנו יודעים להסתכל באופן רגע רחב, ולהבין רגע מה הסיבות ולמה זה.
כן, אז מה שחשוב פה, להבין שאתם בוחנים באמת כל מקרה לגופו.
ממש ככה.
וגם אם זה חורג קצת מהצורך העניין החוק היבש, למרות שזה לא חוק, אבל אז אתם כן מאפשרים ובודקים, שזה נקודה חשובה.
נכון, אם אני גם מוכל לפרט על מעבר לעדכונים והמאמצים השונים שעשינו בחודשים האחרונים, גם עשינו עוד שינויים במדיניות, לאפשר עוד ימי חופשה למי שמגיע ללמוד פה בארץ לתקופה זמנית, לאפשר לו שיות ארוכות יותר בחול, כשהוא רוצה לצאת לביקורים אצל המשפחה שלו, ובעצם להטיב עם הפרט, כן. כי אנחנו מבינים, כי שנות הלימודים במוסדות, הם לא תמיד מסתדרות עם הימים שבהם הילד רוצה לצאת לחופשה. אנחנו גם עשינו תהליך מאוד מאוד רחב, לאפשר לאותם בני מאגרים שרוצים לבוא להתגייס באופן חופשי, ולאפשר להם להתנדב, אני לא רוצה לקרוא לזה להתנדב, כי זה לא התנדבות, אבל לבוא ולעשות תהליכים למי שמעוניין.
הם יכולים להתמיין, לעשות את כל התהליך, ואז הם יכולים גם, ממה שאני מבינה ברגע האחרון, להחליט שהם לא רוצים להתגייס, וכל עוד הם לא עברו את החרגו מהתקופות ביקור, אז הם יכולים לעשות
אחורה פני. אנחנו ממש פתחנו את הדלת לאותם בני מאגרים, ואומרים, תקשיבו, אתם זכאים לאותו מעמד, אנחנו לא לוקחים לכם אותו, אנחנו נותנים לכם אותו, כל עוד אתם שומרים עליו, כפי שאתם נדרשים בין כה וכה, אנחנו מציעים לכם את האפשרות לבוא ולהתגייס, לעשות צו ראשון, לעשות מיונים, ממש לעטוף אותם, ולאפשר להם תהליך רחב, מתוך המקום שהם זכאים גם למעט בין מאגרים, וכל עוד הם שומרים עליו, אתה יכול לבוא ולעשות, וגם את כל התהליך המיון, עד יום הגיוס, ממש לעזור בלהתאים לו את כל התהליכים, שיהיו גם כשהוא מגיע לארץ מתי שנוח לו, לעשות היום כמעט כל המיונים, הם מרחוק, הם מקוונים. למעט מיונים לסיירות ומגיבוש פיזיים, או מדאגיות, הכל קורה מרחוק. והוא יכול בכל שלב גם להגיד, זה בסדר, הבנתי, פחות מתאים לי בשלב הזה, אני רוצה להישאר כמרכז החיים שלי בחול, אני לא מעדיף לא להתגייס עכשיו, או להתגייס עוד שנה, אנחנו מאפשרים את זה לכל אחד שמעוניין.
כן, זה גם נקודה שהיא חשובה. רק אני ככה אחזור שנייה אחורה למה שאמרת לגבי כאלה שבאים ללמוד, ככה כדי להעביר למאזינים שלנו למה התכוונת, בעצם כאלה שזכאים להגיע וללמוד לימודים אקדמיים, עד לא מזמן, אז הם היו מחויבים, קודם כל הייתם מאפשרים להם תואר ראשון עד 4 שנים, ובין שנה לשנה הם לא היו יכולים לצאת מישראל ליותר מ-60 ימים בין שנת לימודים אחת לשנייה. ועכשיו אתם הרחבתם את זה ל-90 ימים, נכון? ועוד נוספו עוד תקופות במהלך השנה. אני אגיד לך מה שאני לא מבינה, זו שאלה גם שנתקלתי בה, הם בני מאגרים, מרכז החיים שלהם לא פה, הם באו רק ללימודים, כל המשפחה שלהם נשארה בחול לצורך העניין, ומבחינתם כל חופשה שיש להם, או לפעמים אפילו מעבר לזה, הם לא רוצים להישאר פה, כי הם לא עובדים פה, הם בדרך כלל גרים במעונות, אז גם אין להם כאילו דירה משלהם, ובזמן החופשות מהלימודים, אז אין אף אחד במעונות, ומבחינתם ההפך, הם רק רוצים להיות כמה שפחות פה בזמן החופשות, כי מרכז החיים שלהם לא פה, ואתם בעצם הלכתם הפוך ואמרת להם, לא, אם אתם תיצאו ליותר מדי זמן בין סימסטר לסימסטר, אז אנחנו נבטל לכם את האפשרות להמשיך ללמוד, כי נחשוב שאתם עזבתם את הלימודים.
לא, אז אני שנייה רגע אחזור להתחלה, ואני אדייק רגע את הדברים. בן מאגרים שעזב לפני גיל 10, זכאי להגיע פה ללמוד עד 4 שנים, בין אם זה לתואר ראשון או שני, או ללמוד בישיבה גבוהה, כל מוסד אקדמי גבוה לצוכן שמוכר, ובעצם עד לפני מספר חודשים, בן אדם שמגיע לפה ללמוד לתקופת הלימודים שלו, היה יכול לצאת לחול עד 60 יום באותה שנת לימודים, ומעבר לזה, אז היה מוגבל. אנחנו בעצם פתחנו את הצוהר הזה ואמרנו, סליחה, אנחנו מבינים שיש פה רגע, המסגרת הלימודים היא מתנהלת קצת אחרת, yeah. ובהתאם לכל מוסד לימודים, עם המוסדות האקדמיים לצורך העניין, פתחנו את זה שכל תקופה של חופשות בין סמסטרים, בסדר? שזה בדרך כלל מאזור יולי עד אוקטובר, אנחנו מאפשרים בעצם לאותו מלשב לצאת מהארץ, ואנחנו כבר מדברים פה על תקופה של כמה חודשים ולא להיות פה, ובנוסף לזה, עוד 30 יום בשנה, בשנת הלימודים, למתי שהוא רוצה, בעצם אנחנו הגענו כמעט ל-120 יום שהוא יכול להיות באותה שנה. בסוף, המטרה הגיעה גם לשים איזה שהם גבולות כן, מסגרת, וגם כן. פה אנחנו יודעים להסתכל על מקרים חריגים ולבחור אותם.
להסתכל על מקרים חריגים, נכון. הבנתי. בסדר, קודם כל אני מאוד מודה לך שהגעת לפה.
אני מודה לך על ההזדמנות.
כן, ואני מקווה, אנחנו בטוח נפיץ את הפרק הזה כמה שיותר כדי לפזר את העננה סביב כל הדבר הזה של מעמד בני מאגרים, ואני מקווה שזה באמת יעזור ויהיו פחות שאלות.
אני אשמח, זו מטרה שלנו גם, שיהיה כל הדברים יהיו פשוטים וברורים. תודה כן. רבה על ההזדמנות.
תודה. תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באתר של 103 FM, באפליקציה וביוטיוב. נתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.